כן. תנו רבנן, ישראל שלווה מאות מן הנוכרי בריבית. כן, אז הנוכרי הוא מלווה, הישראל הוא לויבה. הוא זקפן עליו במילווה מתגייר. מה זאת אומרת, מה קרה? נסתכל ברשי. אומר רשי, זקפן עליו במילווה. לאחר זמן חישב, אתה רואה את רשי? לאחר זמן חישב עמו על הריבית וזוקף הכל ביחד במילווה. כלומר, הוא בעצם כאילו הוא עשה המרה. בעצם, זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, הוא יש להם אמרו, טוב, בוא נעשה כאילו שילמתי את הריבית, ונעשה מזה, נכתוב את זה כשטר חוב אחד.
איך אתה מגדיר את המילה הזאת, לזקוף?
זה כמו, לזקוף במילווה? אז זה משהו, זה כמו המרה כזאת של העסקה. כלומר, עד עכשיו זה היה, זה כאילו, אני אגיד, אני עשיתי לך מחר, אז אני חייב לך, נגיד, מחרתי, כן? אז מחרתי לך, אתה חייב לי כסף, אז אני יכול, אם זה בתורת חוב, בתורת תשלום, אז כאילו, בוא נגיד, זה רק, אז אתה צריך לשלם לי עוד מעט, כן? אבל אני יכול להחלות בשלב, טוב, בוא נזקוף את זה במילווה, נכתוב את זה כשטר חוב. להמרה, זה המרה כזאת. אז זה משהו, לאחר זמן חישב עמו על הריבית, עושה חישוב של הריבית, וזקף הכל ביחד במילווה. וכתב לו שטר עליהם כך וכך אני חייב לפונית. בעצם, זה כאילו אומר, כאילו שילמתי את זה, והלווית לי חזרה. אתה מבין? כאילו שילמתי לך את הריבית, ועכשיו את כל הכסף הזה החזרתי וכתבתי כמלווה.
ומדובר פה בעסק עם גוי.
כן, המלווה היה גוי. כן. עכשיו כשזה נזקף במלווה, זה כאילו כבר שולם המלווה, ושוב נתן את הכסף, ועכשיו זה תורת חוב. עכשיו אין פה, נגמר העניין של הריבית.
וקיבל.
כאילו הם חישבו את הריבית, הוא אמר לו, במקום לתת לי את הריבית עכשיו, אז כאילו בעצם לקחתי והחזרתי, ועכשיו תכתוב את זה בתורת חוב אחד, בלי לכתוב פה חלק זה. כן, אז מה קורה? אם קודם שנתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן וגובה את הריבית. למה? כי עכשיו ברגע שהוא, אם הכל נעשה כשהוא היה גוי, כשהיה גוי מותר לקחת ריבית, עכשיו, עוד לפני הגיור הוא כבר סגר את זה כמלווה, עכשיו כשהוא מתגייר, יש פה שני יהודים עם חוב, עם הלוואה רגילה שאין בה ריבית, לכן זה מותר. אז אין בו, אז מותר. ואם לאחר שהוא נתגייר, זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן, לא גובה את הריבית. למה? כי אם הוא עשה את זה אחרי שהוא נתגייר, אז זה כאילו כבר עכשיו, כאילו עכשיו כשהוא זקף את זה, זה כבר היה באיסור. זה כבר היה באיסור, כי ברגע שהוא זקף, עכשיו, הרי הוא כאילו היה אמור לשלם לו ריבית שהוא כבר יהודי. נכון? כשהמלווה כבר יהודי, זה כבר אסור. אז אתה לא יכול להגיד, טוב, הוא זקף, זה במידו כבר עשה. כי זה כאילו ריבית סוטה שאמורה לצאת בדיינים. ולכן, זה אסור. אבל כל נראה שזה מדרבנן, בסוף הסוגיה אנחנו נראה שזה רק מדרבנן. מדאורייתא הזה, כיוון שהעסקה נעשתה בעודו גוי, אז זה היה מותר.
אפילו שזה היה לא מפריע.
אפילו כיוון שהעסקה נעשתה בעודו שהוא היה גוי, אז מדאורייתא אין פה ריבית. רק כן. וכן נוכרי שלווה מאות בישראל. זה הפוך עכשיו. נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית וזקפן עליו במלווה ונתגייר. אז כאן הנוכרי הוא הלויבה והישראל הוא המלווה. אז נתגייר הלויבה, אז אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן, גובה את הריבית. אם מי שנתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. אותו דבר, רק בשני מסוים. רבי יוסי אומר, רבי יוסי חולק על המקרה האחרון, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, רק על המקרה האחרון הוא חולק, כן? בין כך ובין כך גובה את קרן, גובה את הריבית. אז הוא כן גובה את הריבית. כלומר, בעצם מחמירים עליו. למה?
מחמירים עליו ומקימים עליו.
כן, עכשיו אני עכשיו חושב, זה אתמול לא הדגשתי את זה. פה משמע, רבי יוסי אומר, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, בין כך ובין כך גובה את קרן, גובה את הריבית, אפילו לא כתוב פה שהוא זקף עליו במלווה. אפילו שזה בתורת ריבית, עדיין, הוא לא זקף במלווה. אז הוא גובה את קרן, גובה את הריבית. הוא חולק, למה? אמר רבא מרחיז, אמר רבון הלכה כרבי יוסי, אמר רבא מתם, מה איתם עד רבי יוסי, כדי שלא יאמרו, בשביל מעותיו נתגייר זה, הוא נתגייר בשביל להרוויח את הריביס. שלא יגיד. מה אכפת לך, למה? למה? אז אני אגיד, כי אנחנו יודעים, ממסכת יבמות, שם בכל ה... גיור או לשם אישות, גיור או לשם, כל הגיורים האלה הם לא נחשבים גיורים משובחים. בסדר, אבל הוא רוצה להיות גר לכתחילה, לא גר דיעבד.
זוג בא לרבנות ואחד גורא, אני מוכן להתגייר, אז לא יגידו, לא
יגידו. היום לא יגידו את זה, אבל כן, שוב, אבל כן צריך לברר שבאמת הוא מתכוון...
הוא יהודי.
כן.
הוא באמת מתכוון, אבל אם הוא באמת מתכוון,
אז זה לא כזה פשוט, זה לא כזה פשוט. זה סוגיה ביבמות חף דלת, חופי שם. אז שם הסוגיה, שם כל ה...
יש מי שאומר שהיום בישראל, בגלל זה שכל גוי שמתגייר, אז הוא מקבל דברים, הוא מקבל את זה חומי, הוא מקבל את זה.
זה מה שמובא ברמב״ם, ברמב״ם כתוב ש... שבזמן שישראל כאילו זה, אז... כאילו, שהרבה יהודים, הרבה גויים רוצים להתגייר כי טוב, אז לא מקילים בתקופה כזאת. הרמב״ם, זה מובא ברמב״ם, באיסורי חוצרי ביה שם, שבכל פרק על פרק י"ג מאיסורי ביה, שהוא מביא את כל הדיני גיור, אז הוא מדבר על זה הדבר הזה באמת, שזה לא... אחת הסיבות? אני לא חושב שמחמירים היום בגיור.
מחמירים. אני מכיר כמה מקרים אישית, ואני יכול להגיד לך שמחמירים מאוד. מאוד מאוד מחמירים. הרבה יותר ממה שהרמב"ם אומר, ודאי.
אנחנו צריכים להבדיל בין מצב, בין שני מצבים, למצב היום למצב שהיה בזמן חז"ל, ואפילו לא בזמן חז"ל. אפילו בתקופה, כל עוד לא היה חילון בעם ישראל. כל עוד לא היה חילון בעם ישראל, מי שרצה להצטרף לעם ישראל, למעט מקרים בודדים של, אתה יודע, כל מיני סיפורים אישיים, באופן כללי, אדם נכנס לעם ישראל, הייתה קהילה יהודית, את הקהילה ניהלו אותה בעצם בדרך כלל אנשי דת, כאילו היה, לא, אם היית נכנס לעם ישראל, היית נכנס ליהדות באופן אוטומטי. כאילו, אתה נכנס לקהילה דתית, לא היה דבר כזה, ולכן אנחנו באמת לא מוצאים בחז"ל, מה אומרים, מודים אותו קצת מצוות, כך אומרת הגמרא, זה גמרא בבות מבב ורמב״ם, מודים אותו קצת מצוות, וזה למה? כי הוא צריך לתת התחלה כשהוא נכנס. בכל מקרה הוא ישלח את הילד שלו לתלמוד, הוא יהיה שייך לבית כנסת, כי זה הקהילה היהודית, אי אפשר בדרך כלל. העניין הוא שהיום, בגלל ממש מלפני 250 שנה, כשכל הנושא של השכלה וחילון נכנס, אז היום יש לך מצב שאדם, כאילו זה לא שהוא עולה על מסלול, אז ממילא הוא ודאי חייב קהילה יהודית ולאט לאט ייכנס למנהגי היהדות. הוא יכול להתגייר, אחרי זה הוא חוזר לגור בשכונה של עולים מרוסיה באשדוד, ואז הוא לא יודע, הוא חוזר להיות כלום. לכן...
זה בשאלה, לפי הרמב״ם.
מה?
לא. לפי הרמב״ם, זה לא משנה.
לא רק לפי הרמב״ם, לפי כולם. גר שחוזר בשאלה לפי כולם זה בסדר. כי ברגע, כי באותו זמן הוא היה, אותו זמן הוא התגייר והולך על המסלול. זה לא משנה, זה שאחרי זה הוא זה. גם כמו שיהודי שחו... כמו
ש... שהיום לא נהוגים ככה. היום...
היום מה? הרגע, תסביר לי, לא הבנתי מה...
היום יש זוג שמתחתן ואחד מהם התגייר.
אז מבטלים לו את הגיור?
אז אחר כך, אם באים להתגרש, אם באים בגירושין או משהו כזה, אז מבטלים את הגיור של הגיור.
זה לא המדיניות. אתה מדבר עכשיו על הפוליטיקה שהייתה סביב הגיורים של הרב דרוקמן. אז שוב, זה לא מדיניות כללית. יש בתי דין שיכול להיות שעושים את זה ויכול להיות שזה לא בסדר.
לא, היה כל העניין הזה של הבתי דין של הרב דרוקמן.
כן, בסדר, הנה חינמי, אבל זה, עכשיו זה יותר עניינים פוליטיים בין קבוצת רבנים מסוימת בתוך העולם החרדי, אבל גם לא כולם, אני חושב שזה כולם, זה לא היה כולם, זה היה כולם.
הרב אמסלם, הרב אמסלם הוא מאוד מכיר, הוא אומר
שמישהו
יש לו
שישהו מזרע ישראל. כן, בסדר, זה עוד סוגיה, זה כבר עוד סוגיה, סוגיית זרע ישראל היא עוד סוגיה, וכל הבתי דין עכשיו שנפתחו שמחוץ לרבנות, זו סוגיה נוספת. באופן כללי, צריך לדעת, היום, הרי שוב, היום, הרי זה לא רק היום, לפני 50-60 שנה, כשאת כל הגיור במדינת ישראל, הוא בנוי על אולפני גיור בקיבוצים, אתה בטח מכיר את זה, בדרך כלל זה היה בקיבוצים הדתיים, היו את האולפנים, מחייבים אותם שנה שלמה לפחות ללמוד. אתה לא מוצא את זה ברמב״ם, למה? לא ברמב״ם, לא בגמרא, בגלל הסיבה שאמרתי קודם. כי אתה חייב, בזמן חז"ל, גם אם לא היית לפני כן בקהילה יהודית, אחרי שהתגיירת אוטומטית, אתה בעצם נכנס לקהילה יהודית. והיום זה לא ככה, לכן צריך לתת לבדם מטען לפני כן יותר, כדי ש...
אז היום יש תוכנית בצה"ל.
נתיב.
של גיור.
בסדר, כל התוכנית... בסדר, אז לכן, זה בסדר, כי לכן אני אומר, כי המציאות השתנתה, ולכן אתה צריך משהו שהוא מתאים יותר למציאות של ימינו, אתה צריך לוודא שאדם בן אדם באמת ידע, כי אחרי שהוא מתגייר, אף אחד לא יבוא אליך. אז מה אתה רוצה? הוא לא צריך, עקרונית. לכן אתה צריך לפני כן, באמת לתת לו מטען. יכול לומר, פעם זה לא היה ככה. תחשוב בזמן, כן, בן אדם היה מתגייר בפולין לפני 400 שנה. היו רק קהילות יהודיות דתיות, לא היו קהילות... אז ברגע שאתה מתגייר, אז אתה נכנס אוטומטית לקהילה יהודית, אתה לומד את המנהגים, אתה נכנס לאט לאט, ואתה מכיר את אורח החיים היהודי, אבל היום, אם אתה תתגייר, אם לא הכרת את אורח החיים היהודי לפני כן, אין שום ערובה לזה אחרי זה שתכיר אותו, אתה חוזר לגור בשכונה שגרת בו. לכן מתנים, למשל מתנים בגיור, שזה גם באמת דבר מחודש, מתנים שתשלח לבית ספר דתי. זה חלק מהדבר הזה, אנחנו כן רוצים לעזור לך. לכן זה שונה, אבל בגדול אני לא חושב שהם מאוד מחמירים ב...
למשל התנאי הזה שרב הזכיר עכשיו, איפה הם
הביאו
את זה? זה לא הלוכה?
לא, זה שוב מאותה תפיסה שאני מסביר. כי זה, 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 זה ודאי גם מזמן חל, זה גם העיקרון. אתה צריך כאילו שהבן אדם להכניס אותו למסלול. השאלה איך מכניס למסלול. זה ה... טוב, נחזור לענייננו. כן, על כל פנים, אז אומר פה... מה הייתה מדרבי יוסי? כדי שלא יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה. אנחנו חושבים לשמוע טוב, זה דווקא כן, שלא יגידו בשביל מעותיו נתגייר זה. רמה שרשי אמר, רבי יוסי חולק רק על הסייפה, כי רק פה זה שייך. ומפה מוכח, זאת סברה דרבנן. מכאן גם אמר, טענתי קודם, שכל הסברות קודם שכתוב שמחזירים תרבית זה רק סברה דרבנן, כי פה אנחנו רואים, ומדורייתא כנראה אין זה, כי אחרת בגלל סברה כזאת לא היית אומר לשלם ריבית דאורייתא. ולכן כנראה ברור שכל עוד אם המלווה היה מראש בזמן שהוא היה גוי, אז כנראה שמדאורייתא זה מותר. כן. תנו רבנן, שטר שכתוב בו ריבית. קונסין אותו, אנחנו באמת שלמדנו גם את זה. תנו רבנן, שטר שכתוב, אנחנו למדנו אפילו כמעט עד סוף העמוד אתמול. תנו רבנן, שטר שכתוב, בסדר.
אתה רוצה לדבר עם זה בסדר?
לא, 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 להפך. לא, אין שום צורך, להפך, אנחנו. עין בית עמוד א', ממש באמצע העמוד, תנו רבנן, סיימנו את העניין עם הגר. זה טיפה אחרי אמצע העמוד. שטר שכתוב בו ריבית. קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, גובה את הקרן ולא את הריבית, ומה יקרה מפלגי, מה הם נחלקו? רבי מאיר סבר קונסינן היתרה, אז גם את הקרן משום האיסורה, משום הריבית. רבנן סבר לא קונסינן היתרה משום האיסורה, לכן את קרן עצמה אין בזה איסור, ולכן מותר לגבות, ואת הריבית לא, לא גובים.
זה
מחלוקת כללית בין רבנן ובין רבי מאיר לרבנן. אז הנה, זה בדיוק כמו שהגמרא מנסה לראות, האם זה גם העיקרון במקרה הבא. תנן אתם, שטרי חוב המוקדמים פסולין ומאוחרים כשרים. אתם יודעים מה זה שטרי חוב המוקדמים ומאוחרים?
כן.
במלווה, כן? השאלה, במלווה, הרי הקרקעות משתעבדות, במלווה בשטר, מרגע ההלוואה, אז אני צריך לכתוב את התאריך של ההלוואה. אם כתבתי אותו מוקדם יותר, אני גובה נכסים שלא כדין. אני גובה מלפני שהייתה ההלוואה, ואני עלול להוציא מלקוחות שלא כדין. אם אני גובה את המאוחר, תבורך אם אתה מוכן לוותר, זה בסדר, לכן מאוחרים, זה מצוין. אם אתה מוותר מהשעבוד שלך...
זה קצת היום צ'ק מוקדם, צ'ק מאוחר. זה קצת,
מבחינת
התוצאה של העניין.
בצ'ק אין שעבוד, אבל... אין שעבוד נכסים. לא, הנפקמינה פה רק במקרה של שעבוד נכסים, כי בלי שעבוד נכסים אין שום בעיה.
אצלי יש שעבוד נכסים, אם הצ'ק חוזר, אז אתה יכול להביא לו תוצאה לפועל.
וזה הולך לפי התאריך.
כן.
טוב. שואלת הגמרא מוקדמין, היה פסולין. נהיד, לא גבו מזמן ראשון, נגבו מזמן שני. למה אתה פוסל את זה לגמרי? אל תיתן לגבות משעה ראשונה, תיתן לגבות לפחות מזמן ההלוואה בשטר הזה. ואמר בשביל מלאקי, במחלוקת שנויה, ורבי מאירי, אז זה בדיוק המחלוקת בין רבי מאיר לרבנן. האם קונסין, האם זה שפוסלים אותו לגמרי, זה כדעת רבי מאיר, שקונסין את היתרה משום האיסורה. לכן לא נותנים לגבות לו, לא מהשטר זמן שכתוב פה, כי זה על פי דין אסור לגבות את זה, וגם לא מהזמן שהייתה הלוואה, כי זה כנס, כדעת רבי מאיר. ורבי יוחנן אמר, לא, זה לא חייב להגיד שזה תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבנן. אפילו תאים הרבנן, גזירה שמה יגיע מזמן ראשון. אומר רשי, גזירה שמה יגיע מזמן ראשון, זה באמצע עמוד הרשי הזה, דאיקה, דלא מסיק הדעתי. זאת אומרת, יש לוקח שלא מסיק הדעתי, דדקדק כל כך בזמן הלוואה, לומר למלווה, שטרך מוקדם, הוא מקחיק אדם להלוואתך, הוא לא כך יודע מה קרה שם, אותו, כשבא אותו מלווה עם השטר, ומראה את זה ללוקח, אז הלוקח, הוא לא כך יודע מה קרה, לא מצליח לבדוק, אז הוא באמת חושב שזה היה לפניו, אז הוא לא, אז זה מכשיל אותו, כן? הלווה לא יכול לבדוק, האם באמת זה היה שטר, האם השטר הזה נכתב שלא כדין, ולכן הוא יאבד את הקרקע שהוא קנה, למרות שלא מגיע לו. אז סתם זה גזרה, לא מדין לפני עיוור, אלא הכוונה היא, זה לא, זה עניין של ממונות כזה, לא איסורים. אנחנו חושבים שיגבו מהלוקח שלא כדין, ולכן פסלנו את זה לגמרי. אז יש פה טעם מיוחד, זה לא קשור לדין הכללי של רב מאיר, שקונסין יתר משום איסורה. כן, ודאי. ההוא גברה, דמשקין לי פרדיסה לחברי, פרדיסה זה קרם, ומשכן לחברו, זאת אומרת, הוא לבא ממנו הלוואה, כן? ולכן תמורת ההלוואה הוא נתן למלווה קרם. מה עשה המלווה? אכלה תלת שני, כן, כן, כתוב לי פה בבאות הבא, סליחה, פרדיסה לחברה לעשר שנים. הוא משכן לו את זה לעשר שנים. אחרי שלוש שנים, אמר לי, בא מה שנקרא, תפס אותו בגרון. אמר לי, אם מזבין את ניהלי, מוטב. אני עכשיו אחתי שלוש שנים. אני עכשיו יכול להגיד, להביא ראי שחתי לו שנים, ואני יכול להגיד, קניתי את זה ממך. קניתי ממך. אז הוא אומר לו, ידידי, או שאתה מוכר לי זה עכשיו, אם מזבין את ניהלי, מוטב, והיא לא כבישנה לה לשטר משכנתה, הרי השטר הוא אצלי, אני המלווה. אני כובש את השטר, ואמינה לי לקוחי בידי. אז תחליט איזה אפשרות היא הכי מוצלחת מבחינתך. מה אתה מעדיף?
הוא אומר
כבישנה לה לשטר, אני אכבוש את השטר. הרי השטר אצל המלווה, מי מחזיק את השטר?
לא, אבל הוא משקר ואומר שזה נעבד או משהו. הוא לא אומר שזה...
הוא לא אומר כלום, הוא אומר, היא לקוחי בידי. הוא אומר, לא היה שטר, הוא אומר, קרקע הזאת לא הגיעה עדיין מעולם במשכנתה, לא יודע מה אתה רוצה. אני קניתי אותה ממך, אתה רוצה שטר מחירה? מה, יש לי חזקת שלוש שנים, אחרי שלוש שנים, לא צריך להחזיק שטר. לא היה הלוואה, לא כלום.
אז לא צריך להחזיק, אז הוא יכול
לסוף, אז זה לפה. מה זאת אומרת?
לא, אני שואל באופן עקרוני.
הוא עכשיו מכחיש את ההלוואה, שווה לו. הוא מכחיש, הוא אומר, אני מלווה שלך, לא לוויתי ממך מעולם, אני קניתי ממך. ההלוואה, הקרקע הזאת שווה הרבה יותר מההלוואה. אם הקרקע הזאת שווה 5 מיליון, ההלוואה הייתה שאני חמש...
הוא לא חייב שבועה?
שלושתה. מה?
הוא ישלם
את ההלוואה?
את הקרקע, הוא קונה את הקרקע.
הוא אומר לו, אני מוכן לשלם. אם תגיד לי שאתה לא רוצה, אני אקח אותה בלי לשלם. כן. לא, זה שווה לו, כאילו, הוא אומר, האיום הזה הוא איום ממשי, כאילו, הוא אומר, מה תגיד לו, בסדר, אז אני לא אחזיר לך את ההלוואה? אל תדאג, את ההלוואה, זה שווה לי, גם אם אתה לא מחזיר לי את ההלוואה, כנראה.
זה תלוי וזבי.
זה סוג של, כן.
משהו
כזה. כן. כן. זה מה שנקרא הצעה שאי אפשר לסרב לה, כן. ואמין הלקוחי בידי. אז רבותיי, פה הצד השני, מה שנקרא, הוא גם לא פרייר. אזל, ואמין הלקוחי בידי. אזל קם, אקני לבנו קטן, והדר זה הבני נלטת. הוא הזכיר למכור, אבל הוא עשה תרגיל לפני כן. הוא לפני כן מחר את זה לבנו הקטן. עשה שטר בשקט, בלי לספר סיפורים, כן? למה הוא עשה את זה? תראו ברשי. לבנו קטן כדי שלא תהיה מחירתו מחירה, שכשיוציא שטר מחירתו, זה הוציא שטר מתנתו, השטר של הקטן הוא נתן את זה במתנה, על ידי שטר, ולא גילה הדבר. ברגע שהוא הוציא את השטר, איזה שטר גובר? השטר המוקדם.
אבל אין קניין לקטן.
למה לא?
יש קניין לקטן, אתה יכול לקנות
משהו... למדנו הרגע. אף גם לשליחות שחייה איטלה, אפשר מקנין לקטן. קטן לא קונה, אבל אפשר להקנות לו. זכין לקטן, אפשר להקנות לקטן. הוא לא יכול לקנות, אפשר להקנות לו. בדעת אחרת מקנה. זה נקרא בדעת אחרת מקנה, מקנים גם לקטן.
גם אישה.
אישה? אישה לא צריכה טובות, אישה יכולה לקנות לבד, לא הבנתי. אישה? אישה?
לא, מה שקנה אישה, קנה...
אה, אישה נשואה אתה מתכוון? מה, אם אישה נשואה יכולה לקנות? לא הבנתי. אפשר לתת למתנה על מנת שאין בעלך רשות בו. זה סוגיות בבבטרה בעיקר... כן. אבל מעשה קניין ודאי שיש לי אישה. ואתה דן אחרי זה, שוב, מה קורה ברגע שהיא קנתה, למי זה מגיע? זה כבר שאלת הזה, אבל עצם מעשה קניין ודאי שיש לה. בעיה בקטן שאין לו מעשה קניין, זה בדיוק הבעיה. אז בדעת אחרת מקנה או קונה. אז כך הוא עשה. אז הוא אמר, בסדר, אני אמכור לך, אבל סידר לפני כן משהו שיבטל את המחירה. אז אומרת הגמרא, אז כאן גם ודאי זמנה לי, אז ביני, אז זה הסיפור, אומרת הגמרא, אז ביני, ודאי לא, עכשיו אנחנו חוזרים, כן, עכשיו מה קורה? בעצם בסופו של דבר הוא הוציא את השטר של ה... הוא מחר לא, והוציא אחד לפני כן לקטן, ואז הוא הוציא את השטר של הקטן. מה קורה? בסופו של דבר, אז גבו את הקרקע, לקחו את הקרקע מאותו אנס, מאותו עלם, כן?
אבל אמרו שזה לא שלו בעצם.
כן, הוציאו ממנו, כי...
עכשיו צריך להחזיר...
עכשיו צריך להחזיר חזרה את הכסף. זה הדיון עכשיו. אז ביני ודאי לא אז ביני. ודאי, המחירה לא הייתה מחירה. זוזי, עכשיו אותה מאות, כמילו בשטר דמו וגובה מנכסים משועבדים, עודין מה כמילו על פי דמו ואינו גובה מנכסים משועבדים. כלומר, הרי בסופו של דבר יש בידו של אותו עלם שטר. רק שהשטר הזה, מראש כתבו אותו, היה שטר פיקטיבי. זאת אומרת, שהוא כתב את זה, הוא ידע שזה שקר, השטר הזה. השאלה אם השטר הזה שהוא שטר שקר, יש לו כוח של האם הוא כלום, כמו חספה באלמה, ואז רק את הכסף אתה יכול לגבות רק עם מטלטלין, כמילוי בעל פה. או שלא, או שלא, או שיש לו תוקף של מילוי בשטר.
הרי אם זה היה
מטלטלין? הרי אם זה היה מחירה בסדר, רק אחרי זה גבו מחמת בעל חוב, כן? אם המחירה הייתה בסדר, רק אחרי זה הגיע בעל חוב שלא גבו, ולקחו את זה מאותו אדם, ככה שלא מתברר שהמחירה הייתה שקר, אלא המחירה הייתה בסדר, רק בגלל שהיה בעל חוב שקדם, גבה את הקרקע, אז היינו אומרים שזה נקרא, שיש אחריות, נכון?
כי
אם מכרו לו קרקע באחריות, ואחרי זה הגיע בעל חוב וטרף, כן? ואותו שאותו לוקח שקנה קרקע באחריות היה בעבר חוזר, היינו אומרים, יש לו שטר והוא יכול לטרוף משעבדי. אבל פה המחירה הייתה מחירה מראש, מחירה פיקטיבית. ולכן הגמרא מסתפקת, האם במחירה כזאת, לשטר הזה, הוא לא נחשב כלום, הוא חספה באלמה, ולכן זה כמיל ועל פה, או שלא. עדיין, כיוון שכתוב בו שטר, אז יכול אותו, במקרה הזה אותו גברא אלמה, שהוא גם לא צדיק גדול, יוכל לבוא ולגבות מנכסים משועבדים, מאותו זמן שכתוב בו שטר.
מה הספק? זה נראה פשיט.
מה הפשיטה לך? מה הפשיטה? לאיזה צד?
פשוט לי שהשטר היה...
אתה עם הטובים או עם הרעים?
אני עם הטובים, אתה
נראה.
ששטר
אז הגמרא לא ברור לה לגמרי, הגמרא רוצה להביא ראיות מאוד כל מיני מקומות שרואים שטר שמכתחילה לכאורה הוא לא, הגמרא עושה חילוקים, אבל זה הספק של הגמרא. סוף סוף יש פה שטר, יש פה קול, הרי בסופו של דבר מה עושה את השטר, מה הרי בסופו של דבר הסיבה שמילוי בשטר יש לה, או מילוי בשטר או כל דבר בשטר הוא גובה מנכסים משועבדים, כי יש לו קול, אז קול אתה יכול להגיד שהיה פה. בסופו של דבר הייתה בו מכירה, הייתה בו מכירה. זאת אומרת, מצד השני הוא חשב שהייתה בו מכירה, עבדו עליו. זה שהוא גם ניסה לעבוד על השני, לא משנה, אבל גם עבדו עליו. אז הוא מסכן, כן? הרי מי שעשה לו, היה לו בסדר, כי הרי פה שניהם לא היו בסדר, נקרא לזה בסופו של דבר. לא,
כן,
לא,
אבל
לא, אחד, בוא בסדר, בוא... לא היה לו מה לעשות, אבל, אם היה, נכון, אבל מבחינת ה... אבל השני, כאילו, בסופו של דבר עשה שטר, וכאילו, עכשיו, כן, אז זה שואל את הגמרא, עודינו כאילו לפי דם ומנוגו ונכסים יודעים, אומר את הגמרא, אמר הבאי, ולאו היינו את רבי אסי דם, הרבי אסי מודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו, וגובה מנכסים משועבדים, יש מחלוקת. אדם שמודה בשטר שהוא כתב אותו, האם צריך עכשיו לקיים את השטר? כן? אדם, כן, המלווה, הלויווה, כן? שמוציא את המלווה שטר, ובאופן עקרוני צריך לקיים את השטר, נכון? שטר הלווה, שטר הלווה. סתם שטר הלווה, מודה בשטר שכתבו. יש מחלוקת בגמרא בכתובות ועוד מחל מקומות, האם צריך לקיים את השטר או לא צריך לקיים את השטר. מה זה לקיים את השטר? קיום שטרות. יש תקנה של חכמים שאי אפשר לגבות בשטר, אלא אם כן באים שני עדים, אלא אם כן מעידים על חתימות העדים שהן לא מזויפות, נכון?
אין הודעה פה זה במקום עדים.
אז השאלה אם מודה בשטר שכתבו, אז מי לא צריך לקיימו ואז השטר יש לו תוקף של שטר, או שלא. מודה בשטר שכתבו, לא צריך לקיימו. מה זאת אומרת? או מודה בשטר כתבו, כן צריך לקיימו. וזה לא נחשב קיום, ההודעה הזאת, כן? אז השטר הזה, כן, מודה בשעה שתקבעו אינו צריך לקיימו, וגובה מנכסים משועבדים. אז נראה רגע רש"י. מודה בשעה שתקבעו, מאחר שהלוי ומודה ששטר חוב שהוציא עליו שטר אמת הוא, כן? המלווה מודה שזה שטר אמת, אין המלווה צריך לחזר אחר העדים החתומים בו להעיד על חתימתן ולקיימו. ואח הנמי הרי מודה שמחרו לו באחריות. הרי אותו אחד פה, מה מדובר? אותו אחד, זה אותו מוכר, שאומנם מחר קצת בעל כוחו, אבל הוא מודה שהוא מחר לו את זה באחריות. ואם השטר בטל לעניין המחירה, מפני שטר מתנה שקדמו, לא בטל לעניין האחריות. כי עכשיו אני כמו שמודה בשטר שכתבו, אז אני לא חושש לטענת זיוף יותר, כי אם הלוי עצמו לא טוען טענת מזויף על השטר, אלא מודה שהוא כתב את זה, אז אנחנו עצמנו לא מעלים, אומרים, אם ככה יש איזה שטר תוקף, השטר הזה יש לו תוקף גמור גם כלפי להוציא ממשועבדים. כן, הרי אותו הלוואה של הלויבה מחייבת את הנכסים משועבדים עכשיו, כי זה הופך להיות שטר גמור. למרות שלא קימו, מה? אז השטר הזה הוא נחשב מקוים והאחריות שבו תקפה. אותו דבר פה, ברגע, למרות שהשטר בטל יען המחירה, כי בגלל ששטר מתה כמו, אבל לא בטל, אין אחריות, כי הוא מודה באחריות. אז אם הוא מודה באחריות, ילד זה תוקף של האחריות, כמו בדי בשטר שתי כתבו. אומרת הגמרא, אמר לרב ומידמי, הטעם ניתן להיכתב. אך לא ניתן להיכתב, זה מה שבעצם מה שרמזתי קודם. פה זה שטר שנכתב בשקר, הוא לא ניתן להיכתב בכלל, אסור היה לו לכתוב את השטר הזה.
אז זה כאילו... מעיקר.
כן, מעיקר הזה שטר כזה שנכתב שלא כדין. הרי הוא מכר לו מחירה פיקטיבית. הצד השני לא ידע שזה מכור, הוא כבר ידע שזה מכור. מודה בשטר שקבוע, השטר של עצמו, אותה הלוואה הייתה, והשטר נכתב כדין. רק שאין פה עכשיו עדים, אז נסמכים על הודעתו. אבל השטר הזה נכתב כדין, ולכן אנחנו אומרים, יכול להיות שיש לו תוקף, אבל השטר הזה, שטר שמעולם מתחילה נכתב בחטא, אז אסור היה לכותבו, אז אולי אין תוקף אפילו לעניין האחריות שבו.
למה אולי? ודאי. זה מעיקר הזה.
אתה צודק שלהלכה אנחנו פוסקים ככה, אבל זה הספק של הגמרא. אני לא אמרתי את זה בספק, כי הגמרא עדיין, זה ההתלבטות שלה פה. יתיב מראי מר וכאמר להשמעת, ישב מראי מר, ואמר את כל המסע ומתן הזה, אמר לפני רבינה, אמר לרבינה למראי מר, אלא אמר דרבי יוחנן, אמר יוחנן גזרה, שמה יגבה מזמן ראשון. כן, זוכרים, היה לנו בעמוד הקודם, לגבי שטרי חוב המוקדמים, שרבי יוחנן אמר שגוזרים גזירה שמה ייגבה מזמן ראשון, ולכן לא גובים אפילו משעת ההלוואה, לא רק מזמן הכתוב, השטר לא גובים בכלל. אז אז אמר מימר שמה ייגבה מזמן ראשון, נעימה לא ניתן להיכתב. זאת אומרת, למה צריכים להגיע לגזיר, למה שם היה צריך להגיד ששטרי חוב המוקדמים פסולים בגלל גזירה שמה ייגבו מזמן הראשון? תגיד, מה? תגידו, מלכתחילה כתבו אותו בפסול. הוא כתב בשעה ראשונה, הוא כתב את השטר שלו כדין. הוא עשה שטר וכתב בו תאריך של לפני חצי שנה. אז בשעת הכתיבה הוא היה שטר של שקר. בדיוק כמו אצלנו, שהשטר בשעת המחירה הוא ידע שהוא לא מוכר. הוא כתב שטר של שקר.
אז פחות שקר מאצלנו.
כי שם ההלוואה הייתה. בסדר, רגע, בסדר. כן, אז זה בערך הסברה שהגמרא מתרצת. אז אומרת, הגמרא, מזה שאני רואה שבכל אופן היה צריך את הסברה המיוחדת של רבי יוחנן, כנראה שגם בשטר שלא ניתן להיכתב, אז מה ששקר בו שקר, אבל מה שכן בסדר בו, האחריות... כן, אז גם אצלנו, האחריות שבו לפחות תישאר, זה מה שהוא רוצה להגיד. אמר, אחי, אתה מנעיד לא ניתן להיכתב מזמן ראשון. וניתן להיכתב מזמן שני, זאת אומרת, עיקרו של דבר, העסקה הייתה יכולה, נכונה, הלוואה הייתה מאותה שעה, אלא כשהוא הקדים את זמן, את הזמן של השיבות, אז מזמן ההלוואה עצמה, הוא כן ניתן להיכתב. האחר לא ניתן להיכתב כלל, הרי כאן, השטר הזה הוא לא מבטא שום דבר של אמת, לא הייתה מחירה בכלל, שם הוא מבטא לפחות שהלוואה הייתה נכונה, ומאותה שעה היה אפשר לגבות, אלא שהוא כתב זמן מוקדם יותר, אז הוא בעצם חלק מהשטר הוא לא ניתן להיכתב, לעניין האחריות הנוספת שבו, שהיא חלק ממנה שקר, אבל עיקרו של השטר ניתן להיכתב, אבל אחר לא ניתן להיכתב כלל, לכן אין אדמות לשם. לכן שם, עקרונית, אילולי הגזרה, היה אפשר לגבות מכסים משועבדים משעת ההלוואה. אומרת הגמרא בסדר, אלא דתניא לשבח קרקעות כיצד? נקרא רגע את הגמרא, אחרי זה נקרא... אחרי זה נקרא את רש"י על הדבר הזה. זאת משנה, כמדומני משנה בגיטין, אה לא, למעלה, רגע, זה מוכר למעלה, במאי זה גם בגיטי, לא? בבטרה, לא, בבטרה קופנון זין, בסדר. אמר לי, אלא דתניא, לשבח קרקעות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו, ומחרה לאחר, והשביחה, והרי היא יוצאה מתחת ידו. כן? מה זאת אומרת? הוא גזל שדה מחבר שלו, והלך ומחר אותה למישהו אחר. כן? והשביחה, אותו לוקח, השביח אותה, והרי היא יוצאה מתחת ידו. כלומר, הגיע הנגזל, והוציא אותה. הוא הביא עדים שזה גזולה, יוצאה מתחת ידו. כשהוא גובה, כלומר, אותו לוקח, בא לגבות מהגזלן, גובה את הקרן מנכסים מישהו עבדים, ושבח, זאת אומרת, את הקרן הוא יכול, קרן הוא יכול לגבות מנכסים מישהו עבדים של הגזלן, אבל את השבח, מה שהוא השביח בקרקע הזאת בינתיים, גובה מנכסים בני חורין. אז הוא גובה אותם, אותם הוא יכול לגבות רק מנכסים בני חורין, ולא מנכסים מישהו עבדים. מה זאת אומרת?
מה החילוק? למה הוא לא יכול לגבות מנכסים משועבדים את השבח?
אז כן, זה מפני תיקון העולם. אומר רש"י, למה שבח מנכסים בני חורין? אומר רש"י אצלנו, ולא ממשועבדים, מפני תיקון העולם. דאין הלקוחות יכולים להיזהר בדבר שאין לו קצבה, כגון אחריות השבח והפירות. לגבי הקרן, זה דבר שיש לו קצבה, אבל השבח והפירות זה דברים שאתה עכשיו... אתה לא יודע כמה יצא, ולכן מדבר כזה אי אפשר להיזהר, לכן תקנו שהלקוחות לא יצטרכו לחשוש, הם לא יצטרכו לחשוש לדבר שאין לו קצבה, רק לגוף הקרקע. יש למה בקרן נזרים להניח מקום לגבות ממנו. מה זה נזרים מקומות לגבות ממנו? כשהם באים ועושים את העסקה, כשהוא בא ועשה עסקה עם הגזלן, שהוא לא יודע שהוא גזלן, אז הוא יודע, כל אחד יודע שיכול להיות שבסוף יררו. אז הוא אומר, טוב, אז עכשיו שהוא בא ועושה את העסקה עם הגזלן, אז הוא מסתכל, טוב, יש לו עוד קרקעות, אני לוקח את הסיכון הזה, זה לא ישר יבוא, יש לו עוד קרקעות. אבל אם נגבה ממנו גם את השבח, אז הוא אף פעם לא ידע כמה להשאיר. ולכן הוא שבח את
ה... אז
כן. אז בקרן נזרים להניח מקום לגבות ממנו, והיא לא נזרו, והיא לא נזרו אף שדה הנפשה. אם, לא, אם הוא לא נזר לגבי הקרן עצמה, אז הוא הפסיד הנפשה. אבל לגבי השבח ולגבי הפירות, זה דברים שאין לכיסה ולכן לא גובים. אז אומרת הגמרא, גם כאן, נעימה, לא ניתן להיכתב. הרי השטר הזה שכתב אותו הגזלן לשטר מחר הזה, כן? השטר מחר הזה, הרי הוא גזל, אותו גזלן, כשהוא מכר את הקרקע, הוא מכר קרקע שהוא גזל אותה. זה גם שטר שלא ניתן להיכתב. אז איך אתה אומר שגובים את הקרן מנכסים משועבדים? כן? ושבח גובה מנכסים בני חורין, הרי איך אפשר לגבות מנכסים משועבדים? אתה רואה שיש על זה אחריות. למרות שזה שטר שלא ניתן להיכתב, הגזלן שמכר את זה לאותו לוקח, הוא מכר קרקע גזולה. אי אפשר למכור קרקע גזולה. אז שטר המחר הזה הוא שטר מתול, זה לכאורה ממש דומה למקרה שלנו, נכון? אז פה עכשיו רק אנחנו צריכים להיזכר, שם בסוגיה בדף י' ד', שם היו שתי דעות. שם היו שתי דעות, מה קורה כאשר... מה קורה כאשר עם הגזלן, מה קורה עם הגזלן אחרי זה בסוף, חוזר ולוקח את הקרקע מה, 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 מהנגזל. זה גמרא בדף י' ד', כן? אני אקריא לכם פה, הם עשו סיכום קצר של הסוגיה מדף י' ד'. לאל אמרו שאדם שגזל קרקע ומחרה לאחר, ואחר כך חזר וקנה את הקרקע מן הבעלים הראשונים, אינו יכול להוציא את הקרקע מיד הלוקח, ולומר לו שבשעה שמחר לו את הקרקע, עדיין לא הייתה הקרקע שלו, ואם כן, לא חלה המחירה. כן? מה בעצם קרה שם? פה אנחנו לא נכנסנו, פה בשאלה, לא נכנסנו כל כך עדיין העניין, אבל שם המקרה הוא כזה, שכמו שאמרנו בהתחלה, שהיה את הגזלן שגזלן ואחרי זה מחר, אבל מה קרה? מה קרה אחר כך? הוא עצמו, הגזלן, הלך וקנה את הקרקע מהנגזל. רגע, זאת השאלה, רגע, לא, זה השאלה. זה השאלה. עכשיו השאלה, האם הוא יכול לבוא עכשיו להגיד לו לאותו לוקח ידידי? אתה קנית קרקע גזולה, אני קניתי אותה כדין, תביא אותה לי. הוא עכשיו בא בכובע אחר. בכובע ש... מה? כי אני... מה? כן. אז אומרים, הוא לא יכול... אז שם הגמרא אומרת שהוא לא יכול להוציא את הקרקע מיד הלוקח, לומר לו שבשעה שמכר לו את הקרקע, עדיין לא הייתה הקרקע שלו, ואם כן לא חלה המחירה, הוא לא יכול להגיד לו, ידידי, אתה קנית את הקרקע כשהיא לא הייתה קנויה. כשהייתה גזולה. אני עכשיו הגזלן, קניתי קרקע באמת. אי אפשר להגיד זה, והיו שתי דעות של המוראים. אלא נחשב הדבר שהגזלן, אנחנו עומדים דעתו של הגזלן, הוא לא נאמן לטעון את זה, אנחנו עומדים דעתו של הגזלן שהוא קנה את זה עבור, עבור הלוקח שלו. וזה היה שתי סברות בזה. האומדנה שרצון שהגזלן שיתקיים המחירה, נחקו המוראים בטעם האומדנה הזו. מר זוטרה אמר, טעמו מפני שאין הגזלן רוצה שכשיוציא הנגזל את השדה, מיד הלוקח יחרפה או לוקח ויקרא לו גזלן. הוא חושש לשמוע טוב, הוא אומר, אם אני עכשיו... אקח, אם אני אקח את זה עבור עצמי ואבוא ואקח את זה ממנו, הוא יחרף אותי, יקלל אותי, יוציא לי שם רע. זה דעת מרזוטה. רב אשי אמר שהוא רוצה למייקם באמנותי, זוכרים? הוא רוצה לעמוד בין איזשהו, הוא רוצה, לא בגלל החשש מהשם הרע, מהכללה שהוא יחרף אותו, אלא הוא רוצה לעמוד בין עמותו, שכיוון שאמר לו שהוא מוכר לו קרקע, אז רצונו שתתקיים המחירה.
בתשובה אמיתית.
הוא רוצה שתתקיים במחירה, לא בגלל שהוא דואג רק לשמוע טוב, וכמו שאתה אומר, הוא דואג כאילו עכשיו עשיתי משהו, אני באמת רוצה להעמיד את זה, שאני אשאר אדם נאמן. לא רק בגלל שאני חושש לעצמי, אלא אני רוצה לדאוג בעצם, כן, למחירה עצמה. עכשיו שם הגמרא אומר שהנפקמינה בתעמימי, באופן שלא מכר את השדה. הנפקמינה בתעמימי באופן שהוא לא מכר את השדה, אין לו נתן אותה במתנה, כן? אנחנו דיברנו מקרה שהוא מחר, הגזלן מחר את השדה. מה קורה אם הגזלן לא מחר את השדה, אלא נתן אותה במתנה למישהו. ואחרי זה, הוא בא ולקח אותה חזרה מהנגזל. מה קורה במקרה כזה? אז זה תלוי לכאורה בטעמים. לפי טעמו של מזוטרה, שאחר שקנה, אז אחר שקונה גזלן את השדה, מן הבלים יכול לחזור להוציא מיד מקבל למתנה, אז הוא לא יכול, אז אם אנחנו אומרים בגלל שהוא חושש שיקראו לו גזלן,
זה אין בעיה.
הוא לא, הוא קיבלת מתנה, בסוף התברר שאין לך מתנה. אבל אם זה הטעם שהוא רוצה לעמוד בנאמנותו, הוא עשיתי מעשה, אני רוצה שישאר, אז עדיין זה קיים, גם אם הוא עושה את זה מתנה. זה הייתה נפקא מינה שם. אז עכשיו בוא נחזור לענייננו, אומרת הגמרא כך, מה? זה בדיוק העניין, אין לו בעלות. לכן הוא הלך וקנה את זה שוב, וזה מה שהגמרא מסתפקת שם, האם שהוא קנה את זה שוב, הוא קנה את זה עבור הלוקח, או מקבל מתנה. הוא לא, הוא באמת, זה בדיוק עניין. לכן השאלה, מה קורה שהוא חזר וקנה את זה מהבעלים באמת, האם הוא קנה את זה עבור עצמו או עבור מישהו נתן לו את המתנה כדי לקיים את המתנה? הוא אומר את הגמרא, אחי אשתעתם, אז הוא אומר, לכן, אז כן, אז אנחנו אמרנו פה, הכל פעמים זה הרי לא ניתן להיכתב, ובכל אופן אנחנו רואים שגובה מנכסים זה. אז הוא אומר את הגמרא, אחי אשתעתם, אילה מאנדה אמר ניחא ליה דלא ניקרא גזלנא, דלנו לדעת מר זוטרא, אילמה וגם למד אמר ניחא ליה דלקן באמנותי, זה דעת רב אשי, כן, שתי הטעמים האלה מפייס ללמרי ומוקים לשטרה, כן, הוא בעצם מפייס את הבעלים, כן, הוא מקיים את השטר, ואז השטר, זאת אומרת, הוא בעצם זה כל מה שהוא עשה, הרי הוא כתב אמנם את השטר בשעה שהוא לא היה עדיין לא שלו, אבל כאילו אנחנו אומרים, זה כל התכנון שלו היה, כאילו הוא רצה אחרי זה לחזור לבעלים, ואז הוא רצה לקנות את זה כדי לקיים את השטר הזה. אני לא יודע אם הוא זה ממש, אני לא יודע אם הוא ממש תכנן את זה מלכתחילה.
אני גוזל את זה רק כדי לקנות את זה אחר כך.
זה כאילו מתברר למפרע. כאילו, אבל אנחנו רואים שכיוון שהוא יכול לקנות את הקרקע הזאת, אם הוא קונה את זה אחר כך, אז זה מעמיד את המחירה, אז השטר הזה, אז יש לו איזשהו תוקף מסוים, אז מוקים ללשטר, זה מעמיד את השטר מחדש למפרע. אבל האחה, במקרה שלנו, לעברוך מיני כמחוון. שטרה, שטרה מקיים לי, כן? כאן כל מה שהוא עושה, זה כל מטרת השטרה הייתה להבריח את זה מה... בגלל שהוא נתן את זה לבנו הקטן, הוא עשה את זה כדי להבריח את זה מאותו גברא אלמה שהכריח אותו למכור לו את זה. אז שטרה מקיים לי, אז עכשיו הוא, כן, אז עכשיו הוא אומר רש"י, שטרה מקיים ביתמיה? אין דעתו להחזיקה בידו, הוא בכלל לא רוצה שישאר בידו, אי כך, לא ניתן להיכתב, אז ודאי שהוא לא מתכוון, אין פה שום עניין גם בשיעבוד שנכתב, כי כל השטר הזה, כל מטרתו הוא משטר של הברכה, מה שאין גם בשטר הזה של הגזלן, אז אנחנו אומרים...
השני הוא באמת הנוכר, ועשו את השני לנוכר.
למה? לא נוכל, בסופו של דבר... לא, בסופו של דבר, הנוכל הראשון מפסיד עכשיו לפי זה. כי אנחנו אומרים, זה שטר שלא ניתן להיכתב. ואז הוא לא מקווה.
השטר של מתנה.
לא השטר של המתנה לא ניתן להיכתב. השטר ה... הכל מה אנחנו מדברים, לא על השטר המתנה. השטר המתנה הוא ודאי נכון. גמרא אומרת בהתחלה, היא אומרת, ודאי זמיני, ודאי לא אוהב זמיני. למה? כי השטר מתנה תקף. השטר מחר, לאותו גב רעל מה שהכריח אותו למכור, הוא לא תקף. הגמרא שאלה, מה עם האחריות? האם הוא נשאר לעניין האחריות שלו? אז אומרת, פה הוא, כל מה שהוא עשה הוא להבריח ממנו, אז מה פתאום שישאר בתוקף, גם לעניין האחריות זה לא נשאר. אז זה שטר שלא ניתן לכתב בכלל, כן. כיוון שאם, שוב, אף על פי שפה למעשה, מי שבא בסוף, אנחנו מדברים בסוף במקרה, זה קצת מחודש, למה? כי מה אנחנו מדברים פה? כמו שהשגתי לכם בהתחלה, אז בסופו של דבר, במקרה שלפנינו לא מדובר שהוא שב וקנה את זה. אלא כשהוא גובה, הכוונה שמי חזר בסוף לקחת? הנגזל, הנגזל בא ולקח את זה מהמקבל מתנה או מהלוקח, כן? הוא בא ולקח, ואנחנו אומרים, הלוקח הזה יכול לגבות רק בנכסים משועבדים ולא בנכסים נכסים בני חורים, כן? זה הדין שגובה מנכסים משועבדים, ואנחנו רואים, עכשיו אנחנו אומרים, למה זה נקרא ניתן להיכתב? כי לו יצויר שהגזלן היה בא ולוקח, אז הוא כאילו היה יכול לתקן את השטר למפרע.
אז במידים הזה כאילו שהוא התקדם...
אז למרות שבפועל לא מדובר כאן שהוא עשה את זה, כי בסוף הרי הנגזל בא ולקח. אבל כיוון שהוא היה יכול לעשות את זה, אז זה לא מוגדר שטר בטל לגמרי. הגמרא כאילו הצליחה להיחלץ במה שנקרא, באור שני, גם מהראיה הזאת. כי למרות שפה זה ממש שטר שלא ניתן להיכתב. רק מה, אתה היית, אם היית שב וקונה את זה, אז באמת היה נותן לתוקל ומפריע. אף על פי שעכשיו לא עשית את זה. לא עשית את זה, והנגזל בא ולקח את הקרקע מהלוקח. אבל כיוון שעקרונית היית יכול למפריע להכשיר את השטר, אז הוא עדיין נקרא שטר שניתן להיכתב. במקרה שלנו, אומרת הגמרא, הוא ודאי, הוא לא, כיוון שלעבור חמיני כמחם, זה לא ניתן להיכתב בכלל, וככה הלכה, כמו שאנחנו רואים בראש העמוד, באות א'. כן, עד כאן המקרה המעניין הזה. עכשיו אנחנו מתקדמים למשנה. אומרת המשנה, אנחנו קצת חוזרים עכשיו לעניינים שעסקנו בהם בתחילת הפרק, גם קצת בהמשכו. אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער, יצא השער פוסקין, ואף הפי שאין לזה, יש לזה. רש"י לא הסביר לנו כלום. למה רש"י לא הסביר לנו כלום? כי את המקרה הזה מלווה אותנו ממש מתחילת המשנה הראשונה, וכבר כמה וכמה פעמים רש"י פירש אותו. לכן פה רש"י לא הרגיש כבר צורך. הוא שמח עלינו שאנחנו כבר נזכור. מה? כי זה המקרה הקלאסי. מה זה אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער? זה המקרה הקלאסי. הזכרנו כבר במשנה הראשונה. כשאדם, מה זה לפסוק על הפירות? כשאדם בא ורוצה לקנות פירות, אז יש שער שהוא יותר זול, ויש שער שהוא יותר יקר, כן? כשהשער הראשון כבר יוצא, אז השער עדיין זול. אבל כבר יוצא השער, כבר אפשר עכשיו לקנות. כן? אז אדם רוצה לפסוק על הפירות, נגיד לשנה, ואחרי זה הוא ייקח שנה שלמה, בלי, אפילו כשהמחיר כבר יעלה. הוא לא לוקח עכשיו את הפירות, עכשיו הוא רק נותן את הכסף. אז אנחנו אומרים, לפני שיצא השער, אי אפשר, למה? כי גם ייתן את הכסף, אז המוכר שלך, שאין לו כרגע את הפירות, הוא לא יכול לקנות פירות. אז לכן עכשיו כאילו נתת הלוואה, ואחרי זה המחיר עולה, אז יש פה כאילו ריבית כזה, כן? המתנת המאות. אבל אם יצא כבר שער, אז ברגע שאתה נותן את המאות, המוכר שלך יכול מיד עכשיו לקנות את אותם פירות, ואז זה נחשב כאילו כבר קנית. זה בעצם התפיסה. כיוון שבאותו, כי אתה נותן לו את הכסף, יש בידו עכשיו כסף, הוא יכול ללכת למישהו אחר לקנות, אז זה נחשב מבחינתנו כאילו כבר, זה, כאילו זה כבר קניין, וכאילו זה הפירות שלך מתייקרים, ולא שאתה מקבל אחרי זה פירות יותר יקרים. זה התפיסה שאין פוסקים הפירות עד שיצא השער, ולכן אם יצא השער פוסקים. אם אין לזה, יש לזה. זה אף לי שאין לזה, כלומר אין למוכר שלך, אבל יש לאחד אחר, והמוכר יכול לקחת את הכסף שהוא קיבל, ולקנות עם זה פירות. הוא לא צריך לעשות את זה. כי כמו שאמרנו, כל הריבית פה זה ריבית רבנן, כי זה דרך מקח ומינקר ולא דרך הלוואה, ולכן באופן הזה התירו חז"ל. היה הוא תחילה לקוצרים. גם את הדבר הזה, רש"י פה קצת מסביר, אפילו שגם את המקרה הזה אני חושב שהזכרנו, אבל זה נדמה לי רק פה איזה פעם אחת. היה הוא תחילה לקוצרים. אומר רש"י, ויש לו גדיש, ועדיין לא יצא השער. כלומר, זה לא מדובר פה על אדם שמוכר. מוכר זה כבר אדם, מה שנקרא, הוא בשרשרת המזון, הוא לא הראשון, הוא לא מגדל, הוא רק מוכר. יש לו כסף, הוא יכול ללכת לקנות. אבל היה הוא תחילה להגיד שכוונה, הוא הבעל הבית, הוא החקלאי. הוא החקלאי, יש לו עכשיו גדיש. כן? אז היה הוא תחילה לקוצרים. ויש לו גדיש, ועדיין לא, זה קודם שיצא השער, אבל יש, הוא יש לו כבר. כן? עכשיו אתה רוצה לפסוק, אז פוסק עמו על הגדיש, ועל האבית של ענבים, ועל המעטן של זיתים, ועל הביצים של יוצר, ועל הסיד מששיקעו בבניין. זאת אומרת, כל הדברים האלה, שוב, אתה רוצה לקנות יין, אתה רוצה לקנות שמן, כן? או ביצים של יוצר, זה ביצים, זה הטיט הזה של ה... מי שעושה כדי חרס...
זה לא ביצים שאותם מגובל.
לא, זה נקרא הטיט. פה רבי מביא מראה, האפר מגובל עם המים נקרא ביצים, עוד לפני עשיית הקד. או סיד מששיקעו בכבשן, זה התהליך עוד לפני שנוצר הסיד, אבל כבר זה רגע לפני. אז אתה בעצם פוסק עמו על המוצר, אבל המוצר הזה הוא עוד ממש עכשיו, אבל כבר יש אותו בעין, לא המוצר הסופי, אבל הגולם שלו כבר קיים, כן? עכשיו שמו את זה, את ה... או שיש את הביצים, או שיש האבית של הנביא, מעטן של זיתים. אתה פוסק איתו, אבל יש לו את זה, אבל אמנם יש לו את זה עוד לא מוכן, אבל כבר יש לו את גוף הדבר. אז זה אפשר לפסוק, אפילו קודם יציאת השער, כי זה כבר נקרא, שוב, זה נקרא, כיוון שיש לו, זה נקרא, למרות שלא משכתי, שוב, כן? אבל כיוון שכבר נתתי את המעות, זה כאילו, עכשיו זה שלי, נחשב לעניין ריבית, ולכן זה כאילו מתייקר ברשותי אחר כך. וזה לא כאילו המתנת מעות, זה לא שכשאולי נוצר, ואז הוא שווה יותר יקר, ויוצא השער, אז אני כאילו מקבל מוצר יותר יקר. זה המקרה. אז ההבדל בין זה לבין המקרה הקודם, שבמקרה הקודם שאין פוסקים על פירות שיצא השער, מדובר על חנווני או בעל חנות, שאין לו כרגע את המוצר אצלו. ולכן דווקא צריכים לחכות שיצא השער. כי כשיוצא השער, אז הוא יכול להשיג, בידו להשיג. אין לזה, יש לזה. אבל פה, בשלב הזה, תחילה לקוצרים, זה לא שיש להשיג. אי אפשר להשיג את זה עדיין, בינתיים יש את זה רק לחקלאים, זה עוד לא ממש נקרא, לכן אם החקלאי עצמו אתה יכול לפסוק, כי הוא יש לו את זה כרגע, אבל אדם אחר, הבעל החנות כרגע, הוא לא בקלות יכול להשיג את זה עכשיו, זה לא שאם תיתן למעות הוא בקלות יוכל להשיג את השמן כרגע, כי אין עדיין, עוד לא יצא השער, זה לא זמין בשוק, ולכן רק אם החקלאי את עצמו אתה יכול לעשות עמו. מה זאת אומרת? אופציות, מה? עתידי?
עתידי, שאתה משקיע בעתיד של משהו.
כן.
אתה משקיע בנט, שאתה חושב שזה יעלה, וזה עד סוף החודש. אז אתה משקיע עכשיו את הכסף, ואתה קוצר את ה...
כן, זה שוק ההון, השאלה שם איך זה עובד, שם אתה לא קונה באמת משהו ממשי. פה לכאורה אתה כאילו...
זה לא משהו ממשי, זה משהו...
שאתה משקיע כאילו בחברה...
כן.
טוב. הוא פוסק עמו, הוא פוסק עמו על הזבל כל ימות השנה, זאת אומרת, תנא קמא סובר שלגבי זבל, כיוון שזבל מצוי כל השנה, אפשר כל ימות השנה, לא צריך לחכות יצא שער, לא יצא כישה, זבל הוא מצוי. רבי יוסף אומר, אין פוסקין על הזבל, אלא אם כן הייתה לו זבל באשפה. זאת אומרת, צריך דווקא שיהיה לו זבל ממש, טוב, זה בטח נראה בהמשך בדיוק במה המחלוקת ביניהם. אם כן יהיה לו זבל בהשפעה, וחכמים מתירים, כן? חכמים כן מתירים לעשות את זה, הגמרא תדון, יש פה הרי לכאורה שלוש דעות, אף פי שחכמים זה לכאורה כמו תנא קמא, נכון? אז הגמרא תדון מה ההבדל בין תנא קמא לבין חכמים, כך אומר לנו פה רש"י, הוא פוסק עמו בשער הגבוה. טוב, אז פה זה חלק הזה של המשנה הוא חלק חשוב. עד עכשיו כל מה שאנחנו מדברים אנחנו מדברים בעצם על העניין, מה החשש כל מה שריבית, שזה יתייקר, נכון? ואז אנחנו פותרים את הבעיות האלה, פוסק כשיוצא השער, או שאתה פוסק עם מועל הגדיש. אבל יש גם אפשרות אחרת, שזה יוזל. יש אפשרות שיוזל. אז זה, אז כתוב פה, עכשיו, נגיד, הלוקח הזה עכשיו, הוא רוצה עכשיו לא להפסיד גם. מה הוא יכול לעשות? אז הוא רוצה לפסוק, זה נקרא השער הגבוה. השער הגבוה, הכוונה זה שער הזול יותר. מה קורה? הוא קונה, נגיד, עכשיו, פירות בדמים של 1 ל-4, נגיד, כן, 4 סעים בסלע, ובסוף אולי זה פתאום יהיה 10 סעים בסלע. אז הוא רוצה להרוויח, הוא לא רוצה להפסיד את הדבר הזה. אז את האופציה הזאת, אז כתוב פה במשנה, הוא יכול לפסוק עם המוכר בשער הגבוה. כלומר, אומר רש"י, אם יפחות השער ממשהו עכשיו, זאת אומרת שהוא יוזיל, תיתן לי כשער הזול, זאת אומרת, הוא מתנה איתו מראש. כאילו, או כמו שאמרנו עוד עכשיו, כן, אני פוסק איתך עד שיצא השער, אבל אם זה יוזל, אני פוסק עמך כשער הגבוה. עכשיו, מה העניין? איך צריך להסביר את זה? וזה ראיתי פה שרבי עקיבא איגר, מבין פה רבי עקיבא להסביר את זה. זה כאילו יוצא, הרי אם אנחנו אומרים שכאילו קנית, אז כאילו קנית. אז זה כבר שלך. עכשיו, כאילו נגמרה העסקה, אז הרי כל מה שהיה בנוי עכשיו כדי להתפטר מהריבית, כדי להיפטר מהריבית, כל מה נסתכלנו על זה, כאילו כבר יש לך את הדבר הזה עצמו. יש לך דבר עצמו, אז זה נקרא, כמו שהחבר אומרים, אכלת אותה, ירד המחיר, בסדר, זה מה שקנית. איך אתה רוצה לפסוק? אז זה הופך להיות מין תנאי כזה. זה כאילו הולך, זה הולך ככה, ככה ברכבי איגר מסביר. הוא אומר ככה, הוא אומר כאילו מתנה. כאילו התנה ואמר, אם יתייקרו הפירות, אני קונה אותה מעתה. זה ככה מסביר ברכבי איגר. ויתן לו כפי שווי הפירות בשעת הפסיקה, כמו שיוצא השאר. ואם יוזלו, אינו קונה אותם עד שעת הפיראון. והמעות הם פיקדון ביד המוכר, כן? אז זה כאילו, זה תנאי, תנאי, עושה את זה תנאי. ולפיכך, אין בזה משום ריבית, כי כאילו, את הצד של הריבית פתרנו על הצד של המחר. זה פוסק עם מועד שיצא השאר. והוא הוסיף תנאי שאם ירד המחיר, אז זה יחשב המעות פיקדון ולא כאילו קניתי עכשיו. ככה, ככה מסביר רבי עקיבא איגר בעצם איך זה עובד, הפסיקה הזאת. רבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר, לא צריך לעשות תנאי כזה. רבי יהודה אומר, אף מי שלא פסק עמו בשער הגבוה, יכול לומר לו, תן לי כזה, או תן לי את מעותיי. כלומר, כיוון שהוא יכול לבוא לו באותה שעה ולהגיד לו, אתה יודע מה, הוא אומר, תסתכלו ברש"י. הוא אומר, תן לי כזה, או תן לי מעותיי. כלומר, או שאתה תיתן לי עכשיו כשער הזול, או אם אתה לא רוצה, אז תחזיר לי את הכסף עצמו, ואני אקנה לעצמי בשער הזול. למה אפשר לעשות את זה? שוב, כיוון שכל מה שאמרנו פה שהוא קנה, הרי זה רק כאילו הוא קנה, נכון? הרי אמרנו, הרי הוא לא קנה באמת. יש פה הרי מבחינת, ככה אומרים, יש פה רק מי שפרה, נכון? יש פה, באמת יש פה רק מי שפרה. זה רק כאילו קנה, ולכן אומרים חזל, עניין ריבית מספיק לנו כאילו קנה, שזה נחשב שקנית לעניין ריבית. אבל למעשה, הוא לא באמת קנה, יש פה רק מי שפרה. ולכן עניין הזול, אנחנו אומרים מרבי יהודה, עניין הזול, אם זה מתייקר, אני יכול להגיד ברגע אחרון, אני חוזר בי מהמחר הזה, עוד לא קניתי, לא משכתי, לכן אני עכשיו, אתה רוצה לתת לי את זה, תן לי את זה בשווי של עכשיו. אם לא, אני לוקח את הכסף וקונה לבד בשווי של עכשיו. וזה לא נקרא שהוא עבר על מי שפרה. מסביר רש"י, למה זה לא נקרא מי שפרה? תן לי כזה או תן לי מעותיי, שהרי לא משך, ויכול לחזור בו. ואפילו מי שפרה להיקה, הואיל ולא נתן מעותיו על מנת לקבל עכשיו, אלא לאחר זמן, הרי כיוון שכל העסקה הזאת לא הייתה העסקה של לקנות לעכשיו, היא מראש הייתה לאחר זמן. ולכן עומדים דעתו, ותוך כך נשתנה השאר. אומר, ואז עומדים דעתו, סתם דעתי דעיניש, אתר הזול הפסיק. ולכן, ודאי הוא התכווה, ודאי הייתה דעתו על הדבר הזה. כן? כיוון שהוא ידע מראש שהוא עדיין לא משך, ורק הוא נתן מעות, ויש פה רק מי שפרה, אז ודאי, היה לו בראש את העניין, שאם זה ירד, אני כן חוזר בי. אם הוא היה קונה לאותו רגע, אז באותו רגע זהו, אז גם אם לא נתן לו את זה באותו רגע, אבל אז יש כבר מי שפרה ואתה לא יכול לחזור. כי מה שהתעכבו מלתת לך את החפץ, לא משכת, זה קרה באופן, זה קרה רק בגלל, לא מראש זה היה אמור לקרות, רק כאילו היה לו משהו כזה, אבל פה שמראש פסקתם את זה לעוד כמה חודשים, אז גם אדם דעתו שאם זה יוזל, אז הוא יוכל לחזור בו, ולכן אין פה בעיה של מי שפרה. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אנחנו עוברים לגמרא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אין פוסקין על שער שבשוק. אין פוסקין על שער שבשוק. תכף נראה מה הכוונה אין פוסקין על שער שבשוק. איזה שוק מדובר. אמר רבי זרע ואסי, אמר רן, אפילו כדורמוס הזה, כלומר, כדורמוס הזה, איטליז רע וגדול. זה לא דווקא איטליז של בשר. איטליז זה כוונה חנות. כנראה חנות גדולה. מה? חנות מאוד גדולה, אז הוא אמר לו, מה, אפילו כזאת, הרי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שפוסקים על פירות כשיוצא השער, נכון? כשיוצא השער פוסקים. אז הוא שואל אותו, מה, למה לא לפסוק? יש כבר שער, לכאורה אפשר לפסוק על השער? אז אפילו כדור אמר לו, לא, כל מה שאמרתי לא פוסקים השער שבשוק, לא אמר רבי יוחנן, אלא בשוק של עיירות, דלא קבי את הרעיו. שוק של עיירות זה שוק, כנראה, אין שם שוק שלוקח הרבה זמן, ומילא השער משתנה, לא קבי את הרעיו, השער משתנה. כל היום מה שאיתרנו במשנה, לפסוק שיצא השער על מה זה בנוי, כמו שאמרה המשנה, אם אין לזה, יש לזה. כלומר, אתה נותן לי את הכסף, אני מיד יכול לרוץ ולקנות באותו מחיר את מה שאתה רצית לקנות. אז נחשב כאילו יש לי. אבל בשער של השוק של הירות, אתה תיתן לו את הכסף, עד שתיתן לו את הכסף, הוא ילך למכור, ישתנה השער. אז זה לא נחשב, אז הסברה שלא שייכת שם השברה שאף על פי שאין לזה, יש לזה. כי כל הסברה הזו בנויה על זה שעכשיו הוא יכול להשיג באותו מחיר. אבל מי אמר? אולי עד שילך ויבוא כבר יעלה המחיר. ולכן בשוק של הירות אי אפשר לפסוק, אי אפשר לפסוק על השער. אבל בדומוס, בהתליז רב וגדול, כן אפשר. שואלת הגמרא, מאן דסליקא דתיל מעיקר דאמר רבי יוחנן אפילו כדורמוס הזה, למה שהגמרא חשבה בהתחלה. שרבי יוחנן אמר שלא פוסקים על השער אפילו בחנות גדולה כזאת, ממילא, אז איך נסביר את המשנה? למתיתי לקטני, אין פוסקים על הפירות עד שיצא השער, יצא השער פוסקים, איך היא משכחת לה? איך היא משכחת לה? אז מתי אפשר לפסוק על השער אם אפילו באיטליז כזה גדול אתה לא יכול לפסוק? אז באיזה שער כן פוסקים? אומרת הגמרא, מתנית בחיתי דאח לוי וארווי, דמשהו חתרת פי. מה זה חיתי דאח לוי וארווי? אומר רש"י, מי שיתחילו בעלי בתים ואוצרי פרות לפתוח אוצרותיהם וספינות באות בנהר המביאות תבואה למכור. זה אומרת בעצם עכשיו זה... כבר עכשיו, עכשיו השוק הזה, זה כוונה היא שהמסחר תוסס, כולם עוסקים בזה, זה לוקח הרבה זמן עכשיו, יש זמן ארוך שעכשיו כולם מתעסקים עם המסחר הזה, ואז הרבה זמן השער הזה יישאר, זה לא עכשיו מיד ייגמר, זה לא כמו בעיירות שזה זמן קצר. ולכן פה אין מה לחשוש שהמחיר ישתנה, המחיר לא יעלה, הוא יקבל את הכסף, אם אין לזה, יש לזה. תנו רבנן, אומרת הברייתא, אין פוסקין על פירות עד שיצא השער. יצא השער פוסקין. אף על פי שאין לזה, יש לזה. זה ברייתא שמצטט את המשנה שלנו. פה אין מה להוסיף. אבל היו חדשות מארבע וישנות משלוש. כלומר, מדובר על תבואה, על חיטים. החיטים החדשות, קונים אותם בארבע סעים, ארבע סעים, זאת אומרת, לסלע אני חושב. אני לא חושב. כן, במחזור הקודם. את המקרה הזה. מה? שלוש וארבע היה, אבל אני לא חושב שזה המקרה הזה. לא חושב שזה המקרה הזה. בוא נראה, אולי זה מצוטט למעלה בעוד מקום, אולי אתה צודק, אני לא. לא, לפי המסורת השעה זה רק מוזכר בתוספתא. אלא אם כן אתה לומד את התוספתא על הסדר. אני לא למדתי. מה? לא, לא. אז כן, היו חדשות מארבע וישנות משלוש, אז אין פוסקין על החדשות, אומר רש"י, מארבע עד... אין פוסקין מהחדשות עד שיצא השער לחדש ולישן. כלומר, שהחדש וישן יעמדו באותו מחיר. מארבע, הכוונה ארבע סעים, אני חושב, בסלע. כן, ארבע סעים בסלע, זה הכוונה. זאת אומרת, את החדשות מוכרים, החדשות זה אחרי החיטים הלחות, שהן לא יבשו עדיין, הן לא מוכנות בעצם, מוכרים אותם יותר בזול, ארבע סעים לסלע. הישנות זה אלה שכבר התייבשו, מוכרים אותם רק בשלוש סעים לסלע. הוא רוצה עכשיו לפסוק על השער. אז כן, אז הוא רוצה לפסוק עם השער, אז הוא רוצה לפסוק על ארבע, כן, לפסוק על החדשות, ולקבל בסוף, הוא לפסוק על החדשות, ובסוף לקבל אותם עוד כמה זמן, עוד כמה זמן הם יתייבשו, כבר גם יהיו ישנות. אז זה אסור לעשות. אני חושב ארבע שעות ושלוש, אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן, כלומר עד שישתווה השער לחדש ולישן, שאז אין הבדל, ואז אתה יכול לפסוק גם על החדשות. בוא נראה ברש"י, אומר רש"י, איך פוסקים חדשות מארבע עד שיצא השער לחדש לישן, דעת החדשים בארבע, למה החדשים מוכרים אותם מארבע, שום דלא יבשו עדיין כל הצורך, והפוסק על החדשות, כן, משהו אומר, פוסק על החדשות, לא יקבלה ממנו עכשיו, הוא לא מקבל עכשיו את החדשות, אלא אחר זמן, כשהתייבשו כל צורכם, הוא מקבל אותם רק אחרי זה כשהם כבר מתייבשות, לפיכך אין פוסק עליהן, לקבל עליהן, מוחקים פה את המילה עליהן. אין פוסק, אין פוסק עליהן לקבל, כן, כי זה פעמיים, עליהן עליהן. אין פוסק עליהן לקבל ארבע סעין בסלע, עד שיצא השער בארבע, עד שיצא השער בארבע ולחדש לישן. למה? כי זה נראה כריבית. כי כאילו הוא עכשיו פוסק על החדשות שהוא בזול, בסוף מקבל בארבע סעין לסלע ישנות, שהן שוות, שבעצם זה כאילו יותר טוב, אז הוא מקבל תבואה יותר טובה. הוא מקבל תבואה ישנה. למרות שהוא פסק על החדש, הוא מקבל אותה ישן, ואז הוא מקבל כאילו ישן בארבע, אז זה כאילו שווה יותר. אז לכן אסור לו לעשות את זה. היו לקוטות, זה לגבי חדשות וישנות. היו לקוטות מארבע, וכל יכול אדם משלוש. מה זה לקוטות ומה זה כל אדם? אז לקוטות, אז אומר רש, היו לקוטות מארבע, סתם תבואות לקוטות אינן יפים. זאת אומרת, זה העניים. העניים הולכים ולקטים מכל מקום, אז יש להם, בעצם התבואה שלהם מעורבבת. קצת לוקטין וחמאס, זאת אומרת, מערבין שיבולי שיפון עם שיבולי חיטין. זה לא חיטה נקייה. ולכן היא יותר זולה, והיא עולה ארבע. ולכל אדם היא שלוש, זה בעל הבית רגיל, שהחיטה שלו נקייה, אז היא מוכרים אותה שלוש סעין בסלע. אז אי אפשר, אין פוסקין, אתה לא יכול לפסוק עם מי, עם בעל הבית מארבע, אתה לא יכול לפסוק איתו עד שיצא השער, זאת אומרת, הרי בעתיד יכול להיות שוב שזה יותר זול, שיהיה ארבע, עד שיצא השער, לקוטות בארבע חולה משלוש, אין פוסקין עד שיצא השער ללוקט ולמוכר. אתה לא יכול שיצא השער של ארבע, גם ללוקט וגם למוכר. אתה לא יכול עכשיו לפסוק איתו. כמו שזה לקוטות, עם בעל הבית, שבעל הבית לא מתעסק עם לקוטות. בעל הבית מתעסק עם חדשות, כי אתה כאילו מקבל, אתה מקבל תבועה באיכות טובה יותר, במחיר זול יותר. כן? אתה מקבל תבועה נקייה, ולקט אותו מארבע. אמר רב נחמן, בסדר, עם בעל הבית אתה לא יכול לפסוק, אבל פוסקין ללקוטות כשאר לקוטות. אם אתה פוסק עם העניים, עם העניים זה כן בסדר. כי העניים עצמם, העניים עצמם, הם, אתה יכול לפסוק איתם, כן? כי אם אין לזה, יש לזה. כמו, כמו, כמו במשנה, שפוסקין הלשה. אם העני הזה אין לו, אז הוא ייקח מעני, אני אקנה, מעני חברו. אומר, תגמר לרב, לרב נחמן, מה ישנה לוקט? די לית ליזיף מלקוט חברי, בעל הבית נמי יזיף מלקוט. זאת אומרת, למה אתה, למה רב נחמן התיר ללקוטות לפסוק על השער? בגלל שאתה אומר, אם אין לו עכשיו, אם אין לו, יש לו חברו. כלומר, אין לזה, יש לזה, הוא יקנה, כמו במקרה, כמו במשנה. אתה יודע, גם בעל הבית יכול ללכת לקנות מלקוט, אז עכשיו כשאתה פוסק איתו על ארבע, אז זה כאילו קנית אצלו ארבע. למה אתה אומר שזה ריבית? כיוון שכרגע אין לו, ורק בעתיד הוא יחזיר לך את זה, ואז אתה מקבל בעצם סחורה יותר טובה. וממה ששילמת, ושילמת עליה בזול, אז למה הוא גם, אם אני יכול לעשות את זה, גם הבית יכול לעשות את זה, אומרת הגמרא לא. אמר לבעל הבית, זילה במילתא למיזף מלקות. הוא לא, בעל הבית לא מעיז ללכת לקנות מהעניים, זה לא מכבודו ללכת לקנות תבואה גרועה מהעניים, ולכן זה לא נחשב כאילו יש לו. כל העיקרון הזה, אף פי שאין לזה, יש לזה, הוא נכון אם יש את האופציה הזאת, אבל כיוון שבעל הבית לא ילך ויעשה את זה, אז כאילו האופציות לא נמצאת על השולחן. היא בית אימה, מנדיה יבזוז לבעל הבית, הפרש שפירי יעיב. זה שנתת את המאות לבעל הבית, אתה לא יכול לפסוק איתו בשער של הלקוטות. למה? כי אתה נותן את זה, אתה היית הכי לקבל טובות. אז אין את, שוב, אז זה אותה סיבה, אז אין את האופציה ללכת ולקנות מהלקוטות. כי הוא לא יקרה, כי אתה לא נתת את זה על דעת שהוא יביא לך סחורה גרועה. אז זה לא נסע על השולחן בכלל, זה לא שהוא יכול, אין לו עכשיו, הוא יכול לקנות מלקוטות, כי לא יודע את הדרך שאתה קונה, לכן האופציה הזאת לא קיימת. בעצם אותו תירוץ, השאלה הרי אם זה לא אפשר, כי בעל הבית הוא לא, הוא בעל הבית זילה במילתא, או בגלל שהמוכר נתן עדיין את הדאחי. על כל פנים, הבעל הבית לא יכול, מה שאני, כשאתה פוסק עם אני, ואתה יודע שאני בעצם נותן לך בדרך כלל, נותן לך את הלקוטות, אז בגלל, אז אתה אומר, בסדר, אם אני פסקת, אז אני מביא מה שאני מביא, אז אם אין לו, ייקח מחברו, אבל הבית לא אמור להביא את זה. אמר רב ששת, אמר רב הונה, מאן דאייב זוזה לבעל הבית, רגע, דילגתי פה משהו, אמר רב ששת, אמר רב הונה, סליחה, אין לווין, כן, חזרתי אותה שורה, אין לווין על שער שבשוק. מה זאת אומרת? מסביר רשי, יש שני פירושים, נקרא את הפירוש הראשון ברשי. אני שמעתי, אין לו וין מעות בדרך הלוואה, על מנת שאם לא אשלם לך מעות, אז זן פלוני, אתן לך כפירות, כשער של עכשיו, ואז זה יכול להתייקר, שוב, כן? יכול אחרי זה לפירות התייקרו, ואז כאילו הוא מחזיר לך יותר. פה שזה בדרך הלוואה, אז לפסוק על הפירות בדרך מחירה, התירו. אבל בדרך הלוואה, לא התירו, כן? מה שרש אומר, אף גם דרך מעקר שרי, כמו שאומרת המשנה, שפוסקים על הפירות. אבל בדרך הלוואה אסרו לעשות את זה. אמר לרב יוסף חם לרב ששת, גם לרב יוסי ברבא לרב ששת, ומי אמר רבונה אחי, האם רבונה אמר שאסרו לעשות ככה? והבאי מיני מרבונה, הני בני ברב, כלומר בני ישיבה. דייספי, זאת אומרת, הם מלווים מאוד בתשרי, ופארי, והם פורים על דעת לפרוע פירות בטבת, שאל אותו, זה שרי או אסיר? זה בדיוק המקרה שלנו, שהוא מלווה על דעת לפרוע פירות, כן? אמר לו, אחיתה בהנה ואחיתה בשילה, אפשר עכשיו ללכת לקנות, עכשיו חיתה בהנה ושילה, זה עיירות סמוכות, אי ביי, זבני, אם הם רוצים, זבני, הם יכולים לקנות עכשיו, עכשיו עדיין בתשרי, ופר אליי, הם יכולים עכשיו לקנות ולפרוע לו בטבת, כשיגיע טבת. זה בדיוק העניין, שאם אין לזה, יש לזה. זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, זאת אומרת, אותו דבר שאמרנו לגבי מקח וממכר, בעצם זה מה שאמר להם, אמר להם רבונה, נכון? זה רבונה אמר להם. כן, רבונה אמר להם, אתם יכולים לעשות את זה, נכון? כמובן, אתם יכולים הרי עכשיו לקנות בשילה ולהמתין עם זה עכשיו, לחוקות זה יתייקר, אז זה כאילו קניתם בדיוק אותה סברה של פוסקים על פירות של צשר, אותו דבר אמר להם גם בעלווה, בניגוד לשמועתה הקודמת. אומרת הגמרא, אז זה סותר? כי הרגע אמרת עשו בעלווה ועכשיו אתה אומר שזה מותר. אבל מעיקר הסבר, רבונה, אין לובין. זאת אומרת, הוא באמת קרא ככה סבר. כיוון שמע לעד אמר שמואל ברכי אמר בלעזר לובין, הוא שמע שרב שמואל, שרב בלעזר חולק עליו, אז הוא חזר בו, אמר אי הוא נמי לובין. הוא חזר במשמועתו, אז מה שהוא אמר בהתחלה זה לפני שהוא חזר בו, ובסוף זו דעתו האמיתית. עד כאן, כן. אנחנו התקדמנו אתמול בהלכה יותר מזה, אז אנחנו אפשר להתחיל. לקחנו קצת, לבינו, פרענו, זה אין בעיות של ריבית. בדברים, בהלוואות הסוג הזה, לבינו בהלכה אתמול. התקדמנו עוד אחד מוקדם יותר. זה הלוואות בלי ריבית, זה מותר. כן, התפעלתי, אני יוצא.